דודו קינן, רוח מן הון, שאלה לי, שאלה קטנה לי אליך, באמת, לא, בלי שתיאלץ לעמוד מאחורי הקביעה שלך. יש סיכוי לשוקי ההון? הכסף שלנו בטוח, או שאפשר להגיד לו שלום ולא להתראות?
אני אענה בטוח, קצת, טיפ-טיפה יותר ארוכה, בסדר?
כן, אני איתך.
כל הסימנים ההיסטוריים מראים שאנחנו לפני שפל נוסף בשווקים הפיננסיים ובשווקים הריאליים, בסדר? לא רק בשווקים הפיננסיים, ולא סתם כל הסימנים, בדיוק אותם סימנים מראים שהשפל הנוכחי יהיה ככל הנראה גדול מהקודמים וארוך מהקודמים. עכשיו לשאלה מתי אנחנו נראה את הכסף בחזרה, אם בכלל, זה...
נשאיר את זה להמשך השיחה. אז כאמור, רוח מן הון שוב איתנו, אחד האורחים הקבועים והפופולריים בפודקאסט, אני חייב להגיד. הלן דודו, מה שומך?
מעולה טובין, תמיד, תמיד שמח.
אני שמח שאתה שמח, וזה גם אני חושב משמח לא מעט ממאזינינו, כי תשמע, העולם היום, העולם שאנחנו מכירים קצת עובד עיצות, אי הוודאות מגיעה באמת לגבהים שאני לא יודע אם ידענו או לא ידענו, כי אתה יודע, פרספקטיבה היסטורית זה דבר מורכב, אבל באמת אנחנו נמצאים בסוג של מצד אחד חברת שפע ונראה שהכל בסדר, ואנשים כמוני לפחות על סף הפנסיה אומרים אוקיי, מה כבר יכול לקרות, ראינו הכל, ואחרים צעירים אומרים ממילא שום דבר לא יהיה לנו בעתיד, מה זה חשוב שיתפוצץ הכל, וכרגיל אני מניח שהאמת זה יותר מורכבת. אז ביקשתי לדבר איתך כי בשיחה הקודמת שלנו נדמה לי שחזית פחות או יותר מלחמת עולם שלישית, וקצת בציוצים ובהחלפת מסרים במחשב קצת חזרנו לזה פה ושם ואחרים גם, אז אני לא יודע אם זה מלחמת עולם שלישית, אבל יש פה עושה רושם שהמצב הנוכחי הוא סוג של מלחמה כלכלית עולמית מאוד מאוד קשה ומאוד עקובה. אז איפה אתה רואה את הדברים?
ברשותך, אני אתייחס קודם כל לשווקים הפיננסיים, ואז אני אעשה טיפ-טיפה להרחיב.
אוקיי.
בסדר, אני אתייחס לשווקים פיננסיים, אני אנצל את ההזדמנות כדי להמליץ על אחד הסרטים שבעיניי הטובים בהיסטוריה, והייתי בטופ 5, אולי אפילו בטופ 2. כל הג'אז הזה של בוב פוסי בשנות ה-70, אני לא זוכר אם 75 או 77, משהו כזה, ושם יש לו קטע סטנדאפ שבו הוא מציג את חמש שלבי המוות של אליזבת קובלר רוס.
אני כבר לא זוכר.
השלבים הזה, anger, denial, bargaining,
moaning,
denial, bargaining, depression and acceptance, בסדר? כעס, כעס, הכחשה, מסע ומתן, דיכאון וקבלה. בסדר? בדיוק הצגתי את זה השבוע לצוות שלי, אמרתי, העולם בכלל והשווקים הפיננסיים בפרט, נמצאים עכשיו בשלב ההכחשה. נה, זה יהיה קטן, זה... והשווקים קצת ירדו, הייתה בועה, השווקים ירדו לרמה סבירה, ברגע, די אפשר להגיד שהם אפילו כבר הגיעו לרמה הסבירה שלהם, ואם פה זה ימשיך קדימה, הכל סבבה. לא. ההיסטוריה מראה לנו חד משמעית שברגע שאנחנו נגיעים לנקודה הזאת, עד לרגע שלא נראה דם ברחובות הפיננסיים, זה לא יעצר. זה היה נכון פחות או יותר בכל מפול, לא, אין דוגמאות היסטוריות לבועה כזאת ולתחילת נפילה, שהסתיימה בלי שהגענו למפולת משמעותית בשוק ההון. איפה הדוגמה הנגדית לכאורה היחסית שאנחנו רואים, זה היה לפני שנתיים, בזמן, ברגע שהתחילה הקורונה, השווקים הפיננסיים נפלו לרצפה, והופ, עלו מחדש. אז מה קרה שם? למה כל הדוגמאות ההיסטוריות?
כן, יש לנו את הדוגמאות כמובן של 2008 ו-2011, וכולם אומרים, הנה, זה התאושש מחדש.
לא, 2008 היה שם מיתון לא קצר.
כן. נדמה לי שזה היה סאב פריים ב-2008?
כן, הסאב פריים ב-2008 היה, בתכלס המיתון היה מסוף 2008 יפה אל תוך 2010, היה מיתון, שוב, מהרבה סיבות, המיתון הזה היה בעיקרו בארצות הברית, ישראל, ישראל קצת נחסכה ממנו, עוד שנייה אחת לחזור למה, זאת אומרת, יש סיבה, כי המיתון הקודם שהיה, המיתון של של הדוט קום, שהיה ב-2001 עד 2003, המיתון יחסית, יחסית קשה בישראל, עכשיו, מכיוון שישראל היא מדינה מאוד מוכוונת טכנולוגיה, אז ברגע שהתפוצצה בועת הטכנולוגיה, אז היה מיתון יחסית קשה בישראל, לעומת זאת ב-2008, עולם הטכנולוגיה לא היה בועתי, אבל כן, כשהתפוצצה הבועה הפיננסית בארצות הברית, כשהתפוצצה בועת הנדלן בארצות הברית, הייתה פחות רלוונטית לישראל, כי בישראל אנחנו מוכווני טכנולוגיה, אבל כן, המיתון בישראל היה יחסית רדוד וקצר מועד, אבל אנחנו מסתכלים בגדול, אנחנו מסתכלים ברמה הגלובלית, אנחנו רואים כל פעם הנפילות נהיות חזקות יותר, ואי אפשר לעצור אותם. עכשיו, מה כן עושים? מה קרה בנפילה של הקורונה בשנת 2020? הייתה נפילה, אפילו נפילה עמוקה, אבל מהר מאוד זה עלה למעלה. איך זה עלה למעלה? בא הפדרל ריזרב, הבנק המרכזי האמריקאי, והדפיס תוך חצי שנה, הדפיס משהו כמו 4.5 טריליון דולר.
הזרמה, הזרמה מסיבית של מזומנים.
אני לא חושב שאנחנו מסוגלים להבין מה זה להדפיס 4.5 טריליון דולר באפס זמן, בפחות, בשישה חודשים. זה בלתי נתפס, לחלוטין, זה, אם אנחנו לוקחים את כל ההזרמות ההיסטוריות שקרו בכל השווקים עד 2008 ביחד, אנחנו לא נגיע לרבע מזה. בסדר, ב-2008 היה הזרמה של סדר גודל של שלושה טריליון דולר.
זה היה בעצם המעמד של אובמה להציל את הבנקאות האמריקאית, אם אני זוכר.
כן, זה נחשב המשבר הכי גדול בהיסטוריה של הקפיטליזם, כן?
כן.
זה לא, אנחנו...
לימן ברדרס.
כן, זה מי ש... כן, בסרט, כמובן, הרבה סרטים, בפרט בביג שורט ובמרג'ין קול, אז במרג'ין קול בא המנכ״ל ג'רמי איירונס ואומר, אנחנו הולכים להחזיק את הערימה הכי גדולה של צועה מהבילה בהיסטוריה של הקפיטליזם, בסדר? והאיש הנחמד, ופיטר סליבן שם, האנליסט, אומר לו, תשמע, אני לא בטוח שהייתי משתמש במינוחים שלך, אבל כן, אתה צודק. זה היה ב-2008 עכשיו, שוב, בישראל, סבלנו מזה פחות, בגלל שזה לא היה מוכוון טכנולוגיה. אני חוזר שוב ל-2020, ולאיפה שאנחנו היום. ב-2020, השווקים התחילו לרדת לכאורה עקב הקורונה, אבל בפועל, הסימנים לזה היו עוד קודם, תחילת הצרות היו לפני שהקורונה בכלל, זה היו, הייתה בסוף 2019. אני בצוות שלי, אנחנו זיהינו בסוף 2019, זיהינו תחילת נפילה והפעלנו תוכנית מגירה לבדוק שהכל עובד, לבדוק שיש לנו בקאפים וכן הלאה. זה לא היה בגלל שאני כזה פרנואיד, אלא בגלל שהתחלנו לזהות בעיות. אז הבעיה של 2008, הנפילה של 2020 הייתה אמיתית, ובא הפד והזניק אותה שוב לשמיים עם הדפסה של 4.5 טריליון דולר. תאמין לי, אף אחד מאיתנו לא באמת מסוגל לתפוס מה זה 4.5 טריליון דולר. כל מי שיספר לך שהוא מסוגל, יש שלושה גאונים, יש לי חבר שהוא פרופסור למימון באוניברסיטה העברית, אני מאמין שהוא באמת מסוגל להבין מה זה 4.5 טריליון דולר, ואני חושב שאנחנו בני תמותה, לא, זה מעבר ליכולותינו, וזה מה שעכשיו, חלק קטן מהכסף הזה הוא זה שהגיע לישראל בעיקר בצורה של השקעות בסטארט-אפים. מה שאנחנו ראינו בשנתיים האחרונות, בשנה וחצי האחרונות, ראינו זינוק מטורף בעולם הטכנולוגיה בישראל, אפשר לצבוע כמעט בצורה ישירה את הכסף הזה מההדפסה של הפד, עד לכיסים של כל מתעשרי ההייטק החדשים, שאגב, כולם אנשים חכמים ומוכשרים, ואגב, בניגוד לבועת ה.com, אני חושב שהחברות שקמו ב... החברות שקמו, החברות שמומנו בשנים האחרונות, רובן היו חברות אמיתיות ורציניות, זאת אומרת, זה לא היה כל מיני לופטגשפט, דברים שלא קשורים לכלום, שקיבלו כסף, רוב החברות, באמת, בפרט היוניקורנים, חברות אמיתיות, עם מוצר אמיתי, עם צורך אמיתי, רק כמות הכסף היא בלתי, נתפסת. בלתי נתפסת, וזה יצר שוויים מטורפים, זה יצר הרבה מאוד תהליכים שבו משקיעים קנו מניות מהעובדים הרבה לפני שנהיה אקסיט, מה שנקרא סקנדרי, ואז נוצרה שכבה מאוד גדולה של אנשים שעשו המון כסף. עכשיו שוב, חברות רציניות עם מוצרים אמיתיים ואנשים שעבדו קשה בשביל, זה, רק כמות הכסף מטורפת. אני חוזר לשווקי ההון, הנפילה, הבורסות, נאסדק, ה-S&P 500, ירדו בסדר גודל של 25% מהשיא שלהם, ולכאורה, וזה הנימה השלטת עכשיו, בסדר, הבועה, הורדנו את הבועה, הכל בסדר, מכאן דברים פחות או יותר התייצבו והתנהגו בצורה נורמלית. ההיסטוריה מראה לנו שזה לא המצב, פעמיים, אחד, תמיד שיש נפילה כזאת, יש איזושהי תקופת רגיעה, ואחרי זה מגיעה המכה, לרוב המכה מגיעה מהרגע שבו אנשים ששמו כסף בבורסה, כנגד התחייבויות אחרות שלהם. עכשיו, אין להם את הכסף הזה, כי הבורסה ירדה, ואז הם צריכים להחזיר, לא משנה, הלוואות לרכב, הלוואות לדיור, אין ספור הלוואות, וברגע שהלוואות האלה נכנסות ונדרשות, בום, שם מגיעה המכה והכל נופל, וקרה בכל פעם בעבר, זה יקרה גם הפעם, אחד, ושתיים, זה בהכרח גם ישפיע על השוק הריאלי, זאת אומרת, אנחנו נראה פיתורים, בפרט נראה פיתורים בחברות הייטק, אנחנו נראה ירידה משמעותית, כאילו, שוב, כל האנשים, נראה עצירה מוחלטת בכמויות מתעשרים חדשים, זה לא יקרה, בסדר, נעצר, והדבר השני, הלא פחות משמעותי, זה ההדפסה הזאת של הפד, היא חוב. את החוב הזה מישהו צריך להחזיר, בסדר? וברגע שהחוב הזה יתחיל להיות מוחזר, עכשיו מכיוון שהחוב הוא באמת בסדר גודל יותר מכל חוב היסטורי שאי פעם איזושהי ממשלה אינפיקה, איזושהי מדינה אינפיקה, אז כגודל החוב, ככה גודל הבועה, כגודל הבועה, גודל הפיצוץ. מכיוון שהחוב הוא באמת בסטרטוספירה, הפיצוץ יהיה חייב להיות באותו סדר גודל.
אוקיי, אבל השווקים צריכים להמשיך להתנהל. בסופו של דבר, הבורסה זה לא רק מכשיר להתעשרות ולתעשיית כסף, אלא מכשיר פיננסי שאמור לתת לכלכלות ולשווקים ולנכסים האמיתיים לתפקד, אם זה לצורך העניין לאו דווקא, אתה יודע, כמו שאתה מדבר, בועה, אלא חברות רציניות, חברות שמייצרות כלי רכב, טרקטורים, מוצרים ביולוגיים, מוצרים רפואיים וכן הלאה. זה גם, כמו שאתה מתאר את זה כרגע, זה עשוי, עלול להביא למיתון גם בצריכה בצורה דרמטית. זאת אומרת, פחות כסף פנוי לאנשים, פחות כסף פנוי להשקעות של, אותן פירמות. איך המשק העולמי אמור להתמודד עם הדבר הזה?
חד משמעית, אנחנו נראה עכשיו עצירה, אנחנו נראה עכשיו משבר ריאלי, מה שנקרא מיתון, וגם פה כגודל החוב, כך גודל המיתון, זה לא רק בשווקים הפיננסיים, גם בחיים האמיתיים.
בעולם האמיתי. אבל אתה מדבר על טריליונים, שזה פחות או יותר, סתם, אני באמת לא יודע להעריך, אני לא מבין במספרים האלה, הרבה פחות ממך כמובן, אבל זה נשמע כמו תקציבי מדינה במצורף של חצי עולם, או של שלושת רבעי עולם, אם אנחנו, אתה יודע, זורקים את זה על...
התוצר העולמי היום הוא סדר גודל של 100 טריליון דולר, התוצר האמריקאי הוא בסדר גודל של 20 טריליון דולר, זאת אומרת, הדפיסו למעשה בשנה שהתחילה באפריל 2020, הדפיסו סדר גודל של כרבע מהתוצר האמריקאי.
זה... אוקיי, אז התוצאה גם חייבת להיות אינפלציה וירידת, לא רק ירידת ערך של מניות של חברות ושל חברות עצמן, אלא של הכסף עצמו.
כן, כן, וכאן נשאלת השאלה, במשברים קודמים, בסופו של דבר הדרך שבה, בעיקר הממשל האמריקאי, גם קצת ה-European Central Bank, התמודדו עם בעיה, הייתה על ידי הדפסת עוד כסף. ואז נשאלת השאלה, האם גם הפעם יוכל לפד לבוא ולהדפיס עוד כסף, וזה לפתור את הבעיה? זו שאלה... קודם כל, אני חושב שמי שיכול לבוא ולהגיד שיש לו תשובה מוסברת היטב לשאלה הזאת, אני מתקשה לקבל את זה. הערכה האישית שלי זה שיהיה מאוד 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 קשה, הרי מה הבעיה, מה הבעיה הישירה בזה? בעקיפה אמרנו יצירת בועה, מה הבעיה הישירה בהדפסת עוד כסף, זה שמישהו צריך לקבל, את הכסף הזה של המדפיס, בתור משהו שהוא שווה ערך לכסף הנוכחי, כן? ואז אם אנחנו מסתכלים על מה שקורה בשווקי האג"ח, בסופו של דבר בשווקי האג"ח, זה מה, כמה ממשלת ארצות הברית צריכה לשלם על מנת לגייס עוד חוב. ואנחנו רואים שיש עליית תשואה, זאת אומרת, עליית מחיר שממשלת ארצות הברית צריכה לשלם, אנחנו כבר רואים את זה בפועל, עליית מחיר שממשלת ארצות הברית צריכה לשלם על מנת לגייס עוד חוב. ואז נשאלת השאלה, האם אם ממשלת ארצות הברית תבוא היום ותרצה לגייס עוד המון חוב, האם לא יהיה זינוק במחיר החוב, שלמעשה ימנע את היכולת לגייס. אין לי ודאי שלא תשובה בדוקה, בעינינו גם לא חושב שיש לי מושג, כאילו כהימור אני מעריך שיהיה לפד קשה להדפיס עוד פעם כמויות כאלה, אבל זה לא יותר מהימור. אני קראתי כמה וכמה כלכלנים בכירים, פול קרוגמן שהיה חתן פרס נובל, שבוע קרן המטבע הבינלאומית, באמת איש חכם ומוחשב, ועל פי הערכה שלו, הפד לא יוכל להדפיס עוד, למרות שהוא ינסה, אבל להגיד לך ש... והוא פחות או יותר הבן אדם הכי חכם שאני מכיר בתחום הזה, וגם הוא אומר, תשמעו, אני לא בטוח, אני זהיר... העיר מערכותיי.
אוקיי, עכשיו זה מתחיל שרשרת מאוד סבוכה של, של well-being, ולאו דווקא חיי מותרות, אלא הפנסיות שלנו, וקופות ההשקעה שלנו, וקרנות הגמל שלנו, וקרנות ההשתלמות שלנו, ואני עכשיו יורד מרמת המקרו לרמת המיקרו, כן? משהו שאנחנו, כמו שאמרת קודם, מתלבטים בו, האם עתודות החיסכון שלנו מובטחות, האם אנחנו יודעים שהכל נמצא באותו שוק, ובן אדם שחסך כל החיים ויש לו נניח, לא יודע מה, איזושהי קרן לעת צרה ופנסיה שמחכה לו מעבר לפינה, האם יכול להיות שהוא יגיע למצב שהדבר הזה ירד ב-20%, 30%, זה מה שאנחנו רואים כרגע, אבל האם הוא יכול גם לרד ב-70-80%, ולרבים מאיתנו שנדמה שאנחנו פחות או יותר מסודרים, לא יהיה מה לאכול בעוד, לא יודע מה, 3-5 שנים, 10 שנים קדימה. זאת אומרת, יש מצב כזה שנגיע למשל לממדי האינפלציה ואובדן ערך הכסף של, של, של המרק הגרמני לפני 100 שנה, של, של, של הלירת האיטלקית לפני 80 שנה?
שאלה, שוב שאלה מצוינת, אני אסתכל על הדוגמה הקודמת שאני חושב שמתאימה פה, זה מה שקרה בישראל בשנות ה-80, באינפלציה המטורפת של שנות
ה-80. 400-600% עד ימי הרידור.
כן, ואז מה שקרה, העסקה הכלכלית, באמת השינוי ששינה את ישראל לחלוטין, אחד המרכיבים העיקריים בו היה הבטחת הפנסיונרים, כאילו שלמעשה איבדו את כל רכושם, את כל, את כל היכולת שלהם לחיות, ובאה מדינת ישראל ובגדול עשתה תמחור מחדש של כל הפנסיות, על מנת שאנשים שבאמת חסכו לירה ללירה, זה היה לפני 100 שקל, שחסכו לירה ללירה, ואחרי זה שקל לשקל לימי הפנסיה שלהם, ופתאום נשארו בלי כלום, באה הממשלה, ולמעשה...
מה שנקרא הסדר קופות הפנסיה הוותיקות.
כן, כן. החליפה את ה... את הפנסיה הישנה בפנסיה חדשה. למעשה, כולנו כמשלמי מיסים, שילמנו, כאילו, שילמנו ועדיין משלמים את ההסדר הזה, בסדר? אפשר לשאול מכאן עוד מחרתיים עד כמה ההסדר הזה הוא מוסרי, היו אז גם הרבה שאלות לגבי החוקיות שלו, אבל אם אנחנו מסתכלים, חד משמעית מהלך, כאילו, אני לא חושב שיש מדינה שיכולה להרשות לעצמה מחיקה מוחלטת של פנסיה של דור. בסדר? זה אסון חברתי כזה שהוא בלתי אפשרי.
כן.
ועל כן, כן. עכשיו זה לא קרה. ישראל היא לא דוגמה יחידה. זה קרה בישראל, זה קרה במה שנקרא משבר קופות ההלוואה והחיסכון האמריקאיות, גם כן בתחילה שנות ה-90, וקרה בעוד לא מעט מקומות בעולם. בשום מקום לא נתנו לפנסיונרים להגיד, אוקיי, זהו, אין לכם כסף, הלך, תשברו את הראש, תמותו, זה לא קרה. בסדר? אבל כן, מה שקרה זה, כאילו, ההסדר החדש הזה, תמיד היה פחות אטרקטיבי מאשר היה ערך הכסף לפני המשלם.
כן, זה ברור, המעבד משהו בשביל לשמור על השאר.
ברמת חיים מסוימת, הגיע המשבר, לכאורה כל החסכונות שלך נמחקו או משהו דומה לזה, באה הממשלה ואומרת, שמה, זה לא נמחק לגמרי, אנחנו נדאג לזה שאתה תוכל לחיות,
רשת ביטחון.
אבל אולי לא באותה רמת חיים שחשבת שאתה תחיה לפני כן, זה קרה פחות או יותר בכל מקום בעולם שבו היה משבר פנסיוני, זאת הייתה ההתנהגות של זה, מה שקרה בברית המועצות, ברוסיה אחרי ההתפרקות של ברית המועצות, בסדר? עד היום יש לא מעט אזרחים ישראלים שמקבלים פנסיה, פנסיה
רנטה, מקבלים רנטה. זה נכון, אבל המצב הנוכחי מאז אותם, כל אותם רפורמות בשוק הפנסיוני ובשוק החיסכון לטווח ארוך, ימי נתניהו, תחילת שנות ה-2000, ימי נתניהו כשר אוצר, בעצם אין יותר חיסכון סולידי, זאת אומרת, כל החסכונות וכל קרנות ההשקעה וכל קופות הגמל, בעצם כל כסף שלו יהיה, נמצא בשוק ההון. עכשיו, ברגע שהשוק ההון מאבד מהיכולת שלו לבסט את הביקושים וההיצע, ותלוי באירועים כמו שציינת כאן, 2008, 2011, 2020, אז איזה רשת ביטחון לנו, לך, לי, למי שזה לא יהיה, יכולה להיות, כי היינו הכי סולידני בעולם, רק שלא היינו שום אופציה. זאת אומרת, חוץ מאשר לקנות, לא יודע, מה דולרים ולשים באיזושהי כספת, וגם זה לא בטוח שהיה עוזר הרבה. אז מה בעצם יהיה הפתרון הגלובלי לסיפור הזה?
היסטורית, לא הייתה אף מדינה שהרשתה לעצמה שפנסיות של דור יימחקו.
אלא, וזה לא רק הפנסיות, דודו, זה מה שאני מנסה להגיד. יש פה הרבה מאוד חסכונות, שהם חסכונות סולידיים לחלוטין, אג"חים, כמו שציינת קודם.
החסכונות בהקשר הרחב. המדינה לא יכולה להרשות לעצמה מצב שבו כל החסכונות של רוב אזרחיה יימחקו. מה זה לא יכולה? היסטורית, בכל פעם שזה קרה, באה המדינה בצורה כזאת או אחרת, יצרה מנגנוני פיצוי, כאלה או אחרים, ממנגנוני פיצוי יחסית עדינים, כמו מה שהיה במה שנקרא קופות הזה, ועד למנגנוני פיצוי הרבה יותר ברוטליים, כמו שאנחנו רואים, נגיד, בסין אחרי מהפכת התרבות, יצרו מחדש, יצרו מהלך שבו כל האנשים בסופו של דבר קיבלו איזושהי הכנסה בסיסית, כן? מאוד 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 מקווה ומאמין שלא נגיע למצב הסיני, מהפכת התרבות לא הייתה אירוע נחמד, נעים וסולידי, אבל אני די בטוח שהמשבר שעומד לפנינו, הוא ודאי יותר משמעותי מאשר מה שאנחנו ראינו פה ב-2001 או ב-2008. זה יכול להיות, זה יכול להיות בסדר גודל באמת של מה שקרה ב-83.
אנחנו מדברים על ישראל בעצם, 83 זה ישראל, זה קריסת מניות הבנקים.
כן, 83 בישראל, כן.
כן, כל סיפור ויסות מניות הבנקים שבעצם טרף את כל הקלפים, כי הכל היה מבוסס על איזשהו אמון שמניות בטוחות ימשיכו לעלות תמיד, גם אם באופן סולידי. וזה כמובן לא קרה, כי הם ביסטו אותם, וזה לא היה, זה לא הייתה עבודת השקעה אמיתית, אלא סוג של הנשמה מלאכותית, כמו שאני זוכר.
אם אני יכול, קידום עצמי חסר בושה.
חסר, בשביל זה אנחנו פה.
לפני כ-5 שנים כתבתי טור במקום הכי חם בגיהנום, שנקרא מניות מחשבות את קיצן לאחור, לגבי משבר מניות הבנקים. אני ממליץ בחום לכל השומעות.
אני מפנה, כן. המקום הכי חם בגיהנום, דודו קינן, רוך מן הון, ואני בטוח שכולם יקראו את זה עכשיו. כי כמובן שהרייטינג שלנו בשמיים.
מניות מחשבות את קיצן לאחור.
יפה. אז אוקיי, אז אנחנו במציאות של המשבר, פה נכנסו שני דברים, תגידי עד כמה, מה השפיע יותר? סיפור הקורונה, שבעצם הכניס את העולם לסוג של הולד, במכה אחת, הרבה מאוד מהייצור נעצר, מהשיווק, שדיברנו עליו כמה פעמים, על שרשרת האספקה שנבלמה, על מפעלים שפסיקו לעבוד, על מוצרי קצה קריטיים, או מוצרי ביניים קריטיים ששיבשו ייצור של הרבה מאוד מוצרים. אנחנו כבר נדמה שקצת מתחילים לצאת מזה, אבל אז נכנס המשבר הרוסי, שהביא גם למשבר אנרגיה מסוים, או לפחות משבר במחיר האנרגיה. מה יותר דרמטי? זאת אומרת, האם בכלל אפשר לדרג את שתי הסיבות העיקריות האלה, מצד אחד הקורונה, מצד שני סיפור רוסיה, איפה זה עומד?
אני חושב, ופה אני קצת הולך אחורה, אני חושב שהם בסופו של דבר, סליחה, אבל שני מופעים של אותו סופר תהליך, שהוא הסוף של המבנה העולמי שהיה קיים מסוף מלחמת העולם השנייה. למעשה עברנו שלב ראשון של שינוי, היה בזמן נפילת הגוש הסובייטי בסוף שנות ה-80, תחילת שנות ה-90, ועכשיו אנחנו רואים את הצד, את החלק השני של השינוי, וזה קריסה של כל המערך שנבנה בעולם, החל מ-1946 ועד היום, בסדר? ואנחנו נראה שינוי, והשינוי הזה הוא תמיד שינוי קשה וכואב.
אבל הוא גם מבטיח לכאורה צמיחה, כי אנחנו זוכרים מה קרה מ-46 עד 50, ונניח תחילת שנות ה-60, תוכנית מרשל וההשקעות האדירות והתשתיות, ובנייה מחדש של יפן ושל גרמניה, ושל ארצות הברית כמובן, כל התשתיות, כל האינטרסטייט וכו'. אין בזה, אין גם פוטנציאל לאיזושהי רידמפשן, איזושהי גאולה מתוך הסיפור הזה?
אנחנו לא ב-46, אנחנו ב-1914.
אוקיי.
בסדר, ב-1914, הסוף הרשמי של הבל הפוק, ה-30-40 שנה, שהיו תור הזהב האירופאי, שהסתיימו במלחמת עולם ארוכה, בוא נזכור,
שלוש שנים, כן.
לא, מ-1914 עד 1945.
אוקיי, אתה מדבר, מחבר את שתי המלחמות, בסדר.
זה מלחמת עולם אחת ארוכה, בסדר,
ובאמצע הדיפרשן הגדול של 29.
נכון, אנחנו רואים סוף של הסדר העולמי הישן, ותחילה של סדר עולמי חדש. אבל, טפו, 30 שנה של משבר מהותי, קשה, מלחמת העולם הראשונה הייתה לא נעימה, אחריה, תוך כדי זה הגיעה השפעת הספרדית. אתה יודע, זה שאנחנו עשינו, אנחנו עושים קודם מגפה ורק אחר כך מלחמה, זה בחירה משנית, כן? אז אנחנו נראה בגדול, עברנו שם מלחמה, מלחמה, מגפה, משבר פיננסי, עוד מלחמה גדולה עד לרגע שהעסק התייצב. אני חושב שהיום האנושות כבר חיה בקבועי זמן הרבה יותר קצרים, ועל כן אני לא חושב שהפעם אנחנו נראה את זה לוקח 30 שנה, אני חושב שהפעם זה יהיה קצר יותר, זה לא בהכרח יהיה עדין יותר. תמיד כאלה תזוזות טקטוניות, הן כואבות.
אוקיי, אתה אומר לא 30... לא 30 שנה, ואולי גם לא 20, אבל אתה יודע, לא לכל המאזינים, ולא לכל העסקים, ולא לכל העוסקים והפורשים, והאנשים שנמצאים בשלבים שונים של החיים, יש את הגרייס, את האפשרות לשרוד, לא כל אחד יש לו בקאפ כלכלי, או תעסוקתי כזה, שיוכל לשרוד סיבוב ארוך. כשאתה אומר קצר יותר, מה? זאת אומרת, אני לא רוצה לחייב אותך פה באמירה של, אתה יודע, חודשים או שנים, אבל איזה סיבוב אנחנו צפויים לראות כרגע?
אני לא חושב שהעניין הזה, תראה, תוך כדי ה-30 שנה של מלחמת העולם הראשונה, השנייה, אנשים, היו להם עבודות, היו להם עסקים, למדו, זה לא מצב שבה העולם נמצא בהול 30 שנה, אבל הוא נמצא במצב מאוד לא יציב, תקופה ארוכה, בסדר? שוב, באותה תקופה, אנשים היו להם חיים, כל אחד...
כן, אבל היה גם מיליונים שהיו ברחובות, בתורים ללחם ולבתי תמחוי, זאת אומרת, דברים שאנחנו פחות רואים בעולם המערבי היום.
אנחנו נראה לא בהכרח בעולם המערבי, אבל בהגדרה, משבר המזון זה כבר עובדה קיימת, מחירי החיטה עלו בשנה האחרונה בלמעלה מ-50%, זה מגדיר משבר מזון עולמי. בסדר, אנחנו כבר רואים את זה פה, בשכונה אצלי, באפגניסטן, אנשים, ליטרלי, עשרות מיליוני אנשים נמצאים על סף רעב, בפקיסטן יש בעיות, בצפון הודו יש בעיות, הממשלה צריכה להתמודד עם כיסי עוני ורעב, בסרי לנקה יש בעיות, אנחנו נראה ברמה העולמית, בהגדרה, אנחנו נראה מצב שבו, סליחה, אני משתדל להיות מאוד זהיר בדבריי, אבל נקודות חוסר נעימות, נקודות קושי, נקודות קיצון יחסית לחיים הרגועים יחסית שהיינו רגילים אליהם. אני לא רוצה להגיד כמה זמן זה יימשך, אני מאמין שזה יימשך פחות מאשר ה-30 שנה של מלחמת העולם הראשונה השנייה, אני די בטוח שתוך כדי זה לא מצב שהעולם יהיה on hold. אנשים, יהיה להם חיים, יהיה להם פה, יהיה להם שם, אבל גם יהיה להם קשה, וחלק מהאנשים יסבלו בצורה כזאת, וחלק מהאנשים יסבלו בצורה אחרת, וזה.
כן, אוקיי, אז אמרנו, די סביר להניח שזה לא יהיה 30 שנה, ורבים מאיתנו לא יהיו כאן בשביל לראות אם צדקת או לא צדקת. בכל זאת, אנחנו בוא נלך טיפ-טיפה אחורה. בשנתיים האחרונות דיברנו על סיפור השבבים בשרשרת האספקה, ועכשיו משבר האנרגיה בעקבות המלחמה, או הסנקציות שבעקבות המלחמה וכן הלאה. כל ההתפרקות או הניסיון של הרוסים לחדש את הברית המזרחית או את אזורי ההשפעה, וההתנגדות המאוד כלכלית בעיקרה של המערב, יש שבבים של אור בסוף הסיפור הזה? למשל, שרשרת האספקה התחילה להתאושש, ייצור החלקים הקריטיים חזר לעצמו באיזושהי דרך, או שאנחנו עדיין בשקיעה בסיפור הזה?
אנחנו עדיין בשקיעה, אנחנו עדיין בשקיעה. שוב, בין רוסיה לבין אוקראינה, יש לא מעט חומרי גלם בסיסיים לתעשיית השבבים, שנכון להיום, גם רוסיה וגם אוקראינה ממשיכות לספק, אוקראינה פחות בגלל זה, אבל רוסיה ממשיכה לספק למערב גזים ומתכות נדירות שנדרשות לתעשיית השבבים, והיא כבר הכריזה שאם המצב יימשך, היא תפסיק, ואז אנחנו נראה, כבר היום אנחנו רואים מחסור בחלק חלק מהגזים, חלק מהחומרים הנדירים, אנחנו רואים מחסור עקב מה שקורה ברוסיה, עקב מה שקורה באוקראינה, עקב מה שקורה בסין, עם ההתפרצות המחודשת של הקורונה, אנחנו עוד נראה תקופה יחסית ארוכה המשך של הידרדרות של שרשרות ההספקה, כאילו, סליחה, זה כמו מכונה עם הרבה גלגלי שיניים שחלק מהם נשברו. זה לא מצב שאתה מדווש עוד ואז זה חוזר לעבוד, אלא באיזושהי נקודה צריך, כל חלק צריך לעצור, כל אזור במכונה צריך לעצור, והעצירה הזאת, אנחנו רואים אותה.
כן.
זה לא קורה סתם אוקיי, בואו נזריק עוד קצת מאמץ, וזה יחזור, לא, המערכת שתיבנה, תהיה מערכת חדשה, זה לא לתקן את הישנה, אלא מערכת חדשה, והבנייה הזאת תהיה קשה.
אני רוצה לרדת כמה דקות, לכמה דקות, שיסכמו את הפגישה הזאת, את הפרק הזה, לרמת המיקרו. כי בסופו של דבר אנחנו מסתכלים על עצמנו ואיך אנחנו רוצים לנהל את חיינו. ואחת ההתלבטויות שהיו לי בזמן האחרון באיזשהו עניין, במקרה גם התכוונתי להחליף איתך כמה מילים ברמה הפרטית יותר, אבל אפשר לפתוח את זה בלי להיכנס לפרטים, שימוש באיזשהו מינוף מול שימוש בהון עצמי. זאת אומרת, אם בן אדם, שוב לא משנה כרגע מי ובאיזה מספרים מדובר, יש לו איזשהו חיסכון, זה יכול להיות חיסכון בורסאי, זה יכול להיות חיסכון אחר שגם הוא הרי מוטה שווקי הון, כי אין שום חיסכון אחר אפשרי, וצריך לשדרג, להחליף דירה, לשפץ, לקנות רכב חדש, מה שזה לא יהיה. האם, וזה לא חייב להיות כנגד או כשיעבוד מול אותו חיסכון, כי ההכנסה השוטפת נניח נמשכת. מה היית מייעץ, ושוב, אתה לא בסיטואציה הזאת של להיות יועץ פיננסי או יועץ חיסכון, אבל אתה יודע, איזה כלים היינו צריכים להסתכל להם עכשיו, האם שווה לשמור את החצי מיליון שקל, מיליון שקל, 2 מיליון שקל, בתקווה שהבורסה תתשש יום אחד והכסף הזה יחזור, למרות שהוא התחיל להפסיד והפסיד כבר באופן דרמטי, או להוציא מתוך זה 100,000 שקל, 200,000 שקל לשיפוץ או לרכב או למה שלא יהיה. זאת אומרת, ואז כמובן הקרן, הקופה, תישאר חסרה. איך מסתכלים על התלבטות מהסוג הזה?
אני אתחיל ואומר ששוב, אני לא יועץ פיננסי מוסמך.
ברור לגמרי.
לא, אני רוצה להשלים את המשפט ברשותך, אני לא יועץ פיננסי מוסמך. אין בדבריי משום ייעוץ לשום אדם שהוא משמעי. יכול לספר קצת מנקודת מבטי בתור בן אדם שלמד הרבה היסטוריה כלכלית, מהם האסטרטגיות, לרוב מהם האסטרטגיות המנצחות בסיטואציות כאלה. בגדול, בסיטואציות קיצון כאלה, יש שתי אסטרטגיות שמקובל להגיד עליהן שהן מנצחות. אסטרטגיה אחת, אסטרטגיה סופר שמרנית, להגיד, אוקיי, העולם הולך לתקופה רעה, זה הרגע לחתוך בהוצאות למינימום, להגדיל את החיסכון למקסימום. אגב, חלק מהשמרנות זה לפזר את החיסכון בכמה ערוצים, לדוגמה, בכמה מטבעות, או בכמה מדינות למי שיכול, או מה שכזה, אבל במכשירים בעלי רמת סיכון מאוד, להקטין את ההוצאות למינימום, ולפזר את ההשקעות הסולידיות על כמה, בכמה מקומות, וזהו, ואז להגיד, אני הכי בטוח שאני יכול להיות, בסדר? זו גישה אחת. גישה שנייה היא הגישה שאומרת, אנחנו בתקופה שבה הנפילה היא בצורה כזאת או אחרת ודאית, אבל כן, אני הולך לשים חלק כזה או אחר מההון שברשותי, להמר כנגד השוק, במגוון מכשירים שמאמרים כנגד השוק, החל מ... אופציות פיננסיות, וחלה נגיד ברכישת מניות של חברות בתחום המזון, נגיד בתחום הפחיתה או בתחום הזה, שלרוב נחשבות למניות מאוד משעממות וזה, אבל אז נגיד לרכוש אופציות עתידיות עליהם, שזה אתה אומר, אוקיי, אני יודע שמחירי המזון המשיכו לעלות לתקופה ארוכה, אז אני מהמר שהם ימשיך, בגלל שהמצב הולך להיות חרא, אז אני מהמר שמחיר המזון ימשיך לעלות, או לחילופין, להמר כנגד הבורסה, בצורה, בשורה של מכשירים פיננסיים כנגד הבורסה. בגדול, בתקופות משבר, נהוג להגיד ששתי אסטרטגיות הקיצון האלה, הן בעלות תוחלת גבוהה יותר מאשר התנהלות סטנדרטית כפי שאנחנו מתנהלים היום. בסדר? או שאתה לוקח את היציבות למקסימום, או שאתה לוקח את חוסר יציבות למקסימום, אבל להישאר באמצע מכיוון שהמיין סטריט הולך לסבול, אז להישאר באמצע,
זה לרדת בוודאות.
כן, ישים אותך בדיוק בנתיב שאנחנו יודעים שהולך לסבול יותר מכל נתיב אחר.
שזה, כל מה שאתה אומר, עושה שכל, הבעיה היחידה היא שרובנו המוחלט, אין לנו שליטה על התהליך הזה. זאת אומרת, יש אנשים שמנהלים את הכסף שלהם בעצמם, או באמצעות יועצי השקעות או ברוקרים עצמאיים, אבל הרבה מאוד מהחסכונות של רוב האוכלוסייה, כמו שאמרנו, בקרנות הפנסיה ובקופות הגמל, בקרנות ההשתלמות וכו', ושם חוץ מאשר לנייד מקרן X לקרן Y ומקרן Y לקרן Z, הרבה אין לך מה לעשות. זאת אומרת, הרי אתה לא תבדה עכשיו קרן השתלמות שחסכת 10 שנים, 200 אלף שקל, whatever it is, ותגיד עכשיו אני רוצה ללכת על אופציות שורט ולהמר נגד השוק בתקווה שאני אצליח להציל את ההשקעה. אתה בעצם תלוי בשוק עצמו. זה דילמה לא פשוטה בכלל לאנשים סולידיים, אנשים רגילים.
אני ברשותך אני אתן את העצה שפעם נתתי לידידי כאח לי, פרינס אוף סיאם מהטוויטר, אנחנו גם חברים בחיים האמיתיים, לשאלתו איך מתמודדים עם מלחמת עולם, אמרתי יש כמה כללים פשוטים. אחד, להיות בסביבה בסביבה חברתית מאוד מוגנת, זאת אומרת להיות מוקף בחברים בסביבה, במערכת חברתית תומכת. שתיים, לנסות להיות באזור שהוא עם הרבה מים ואוכל, בסדר? שלוש, לנסות לא להיות באזורי החיכוך בין הצדדים הלוחמים, ששם כמובן הסיכוי להיפגע הוא הסיכוי הכי גדול, פולין מלחמת העולם השנייה זו דוגמה מצוינת, והעצה האחרונה זה לנסות לא להיות יהודי, כן, שגם זה הוכח היסטורית בעיתות משבר, להיות יהודי זה תוחלת נמוכה יותר מאשר להיות לא יהודי.
תודה רבה, כל העצות באמת נלקחו בחשבון. האמת שכל השלוש ארבע אופציות הראשונות פחות או יותר נדמה לי שלפחות כל הסביבה שסביבי פחות או יותר ימצא, למרות ש יגידו אנשים לגור במזרח התיכון, זה לא בדיוק ערובה לביטחון אישי מזהיר, אבל יחסית אנחנו לא חשופים למוות פתאומי או לרעב באזור השרון או ברחובות, או איפה שכל אחד מאיתנו מתגורר כשהוא בארץ. הצד השני הוא, אתה יודע, יהודי או לא יהודי, אני לא חושב נדמה לי שאף אחד לא שאל, לא אותך ולא אותי, וגם אם נמיר את עצמנו כרגע, זה לא ממש יעזור כמו שראינו, אך לפני 100 שנה, זה לא משהו שהוא doable. אם נסכם, אחרי כל התחזיות האימה ואחרי ההתבדחות הקצרה שבסוף, שלא לגמרי שיפרה את המצב רוח, אני חייב להגיד, אבל שאני באופן אישי, אתה יודע, לא יושב מקונן כל הזמן, בסופו של דבר, לפחות הנחמה שלנו כאנשים שחיים ברווחה סבירה מיותר מפחות, באזור יחסית מוגן, מוקף במשפחה ובחברים ובאזור מערבי נקרא לזה ככה, החלק המערבי של העולם, החלק היותר סביר, אנחנו עלול להגיע מצב שבו השיט סטורם של אפריקה, של מזרח אסיה, של המזרח הרחוק או כל מיני מקומות כאלה קיצוניים, עלולים גם להגיע אלינו במסה, או שכרגיל העולם יתחלק בין אלה שסבלו, יסבלו יותר, ואלה שסבלו פחות, יסבלו במידה. איך אתה רואה את זה? האם זה הולך להיות שיטתום גלובלי באמת, ברמה אישית?
אני חושב שקשה לי להעריך איפה דברים, לאן דברים יתגלגלו. אני, שוב, אני חוזר על עכשיו ברצינות, אני חוזר על, על המצא שהיא נכונה תמיד, אבל ודאי שנכונה בימי משבר, וזה להיות בסביבה חברתית מאוד מוגנת ותומכת, זאת אומרת, החל עם משפחה וחלה ברשת חברתית של, של חברים ושל, ושל ידידים ושל מכרים, זה באמת הוכח היסטורית בתור מרכיב מאוד מרכזי בתוחלת ההישרדות ארוכת הטווח. תמיד יש דוגמאות נגדיות, אבל אני חושב שזו באמת, כאילו, עד כמה שזה בייסיקס של הבייסיקס, אני באמת חושב שזו אולי העצה הכי טובה שאני יכול לתת לאנשים סביבי כרגע.
כמו שתמיד נאמר, עדיף להיות צעיר, עשיר ובריא, על פני האלטרנטיבות האחרות. אבל אתה יודע... טוב דודו, אתה תחזור לענייניך בבנגלור, אני פה מסגיר את העובדה שאנחנו בטרנס אטלנטי מזרחי כזה, ותודה על התשובות ההוגנות, אתה יודע, מי שמחפש ומי שקיבל לבשורות מרנינות מהשיחה הזאת, כנראה שהתבדק קצת, אבל עדיף לדעת איפה אנחנו עומדים באמת ולא לספר לעצמנו סיפורים. אז נקווה שבשיחה או מתישהו בשיחות הבאות יהיה לנו קצת יותר אור בקצה, איזה מנהרה שלא תהיה שם.
לגמרי, לגמרי, לגמרי.
תודה, דודו.
תמיד אושר, תמיד נעים לדבר איתך.
אני שמח.
אני יודע שיש משהו, יש איזשהו חיזיון שלילי בדבריי, אבל אני באמת ובתמים מאמין באנשים
סביבים. לא, אני ספק בזה, אני לא חושב, אני לא לרגע לא חשדתי שאתה מתפקד כאן על תקן רואה שחורות מקצועי, אני לגמרי, אני מדבר איתך כי אני סומך על האינטגריטי ועל הניסיון שלך בלהגיד את הדברים כפי שהם, ולא לנסות לייפות שום דבר. מה שאותי מאשימים כל הזמן בקטע הפוליטי, אפרופו מבנה החברה פה והפוליטיקה והבחירות שמתרגשות עלינו שוב, אז אנשים כל הזמן אומרים, תן לנו קצת תקווה והכל, בסדר, תקווה זה עניין ביניכם לביניכם, אני מנסה להציג את המציאות כפי שאני רואה אותה, אז אני מאמין ודי בטוח שזה גם המצב איתך. אוקיי, תודה, נתראה בשמחות.
תודה רבה, טובי,
נתראה. ביי ביי.